השיעור לט"ו כסלו בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בעמוד 320 במילים אך מה שהיה משתבח. השיעור מסתיים בעמוד הבא קס"א עמוד א' בסיום הקטע הפנים ואחורה אין שם.
מה שהיה משתבח בתהילת התורה במעלתה זו, זה שדוד המלך שיבח את התורה ודיבר על המעלות של התורה בשבח הזה ואמר זמירות היו לי חולי, נענש על זה. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, זמירות קרית לאום, אתה לא מתבייש לקרוא לתורה זמירות? והוא נענש על זה. מה קרה? מסביר אדמו הזקן את נקודת הדברים. משום, אולי נראה קודם כיוון בעל פה ואז נקרא מבפנים. כשאנחנו באים ואומרים שכל העולמות זה תלוי בדקדוק קל בתורה, מצד אחד אנחנו מאוד מרוממים את התורה ומאוד משפחים את התורה ואומרים שהדקדוק קל זה שערה אחת ועוד יש מעל זה. עצם הדבר שאתה עושה כאן איזה דמיון, איזה השוואה בין העולמות לבין התורה, אז גם אם אתה בא ואומר התורה היא יותר גבוהה מהעולמות פי מיליון, פי בלי גבול, עצם הדבר שאתה עושה השוואה בין התורה לבין העולמות, פירושו של דבר שאתה מדבר על התורה ברמה כזו שהעולמות יש להם תפיסת מקום, יש להם איזשהו ערך, ערך קטן, ערך אפסי, אבל ערך. אילו לא היה להם ערך, לא היה שייך אפילו לייחס ולומר כמה זה מתוך זה. כשאתה בא ואומר יש לי מיליון, תעמיד ליד המיליון אגורה, האגורה יש לה ערך למיליון, כי המיליון נבנה ממיליוני אגורות. אתה לא יכול להגיע למיליון אם אין לך מיליוני אגורות. אז אם אתה מעריך את המיליון מול האגורה, פירושו שהאגורה יש לה תפיסת מקום. וגם אם תבוא ותגיד, נו, אבל מה זה אגורה? אני זורק אותה, היא לא שווה כלום ביחס למיליון. זניח, לא שווה. אבל גם אם תגיד שהוא זניח, פירושו של דבר שהוא משהו, אתה מתייחס אליו, אתה אומר, אז הוא זניח, אתה בכלל מדבר אליו. יש כאלה שאוהבים שידברו עליהם ויזרקו עליהם הכל, העיקר להתייחס, זה גם צורת התייחסות. כן? כמו שיודעים בתלמידים בכיתה, אם אתה לא, או שהוא מקבל תשומת לב חיובית, או שהוא מתחיל להפריע, הוא מקבל תשומת לב שלילית. לפעמים התלמיד מעדיף שיזרקו אותו מהכיתה, לפחות הוא יודעים שהוא היה פה, לפעמים אפילו לא מתייחסים אליו, לא יודעים שהוא היה פה, זה לא טוב. או שיודעים שהוא היה פה כי הוא שואל שאלות ועונים לו תשובות, יודעים שהוא היה פה, או שלפחות זורקים אותו, גם יודעים שהוא היה פה. אם אתה מייחס את העולם, אתה זורק את העולם, אתה אומר הוא כלום, הוא לא שייב, הוא לא שווה, הוא כלום ביחס לתורה. עצם הדבר שאתה מייחס אותו, פירושו של דבר שאתה מדבר על הרמה הזו בתורה שהעולם תופס את מקום. האם זה תורה? תורה היא כזו תורה שהיא בכלל שווה ערך לעולם, אפילו ביחס של מרחק למיליונים. זה תורה? תורה זה חוכמתו וחוכמתו יתברך באין סוף שהעולם הוא לא תופס מקום אפילו לא בצורה שלילית. הוא לא תופס מקום אפילו לא בצורה אפסית, הוא בכלל לא יושב לייחס אותו בכלום. זה בכלל ליגה אחרת. דוד המלך כשהוא מייחס את העולם לתורה אפילו ביחס שלילי, זה בעיה, אתה מדבר על התורה ברמה הנמוכה שלה, ברמה החיצונית שלה. לא זה הרמה האמיתית של התורה. נראה את הלשון בפנים. מה שהיה משתבח בתהילת התורה במעלתה זו, ואמר זמירות היו לי, נענש על זה. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, זמירות קרית לאו. משום שבאמת מעלתה זו, שכל העולמות בתהילים לגבי דקדוק אחד ממנה, היא מבחינת אחוריים של עומק המחשבה. החלק האחורי של העומק המחשבה האינסופית, האחוריים של התורה, יש לה רוממות ביחס לעולם. כמו שכתוב במקום אחר בשם האריזל. מה אומר האריזל? על מאמר הזל, נובלות חוכמה שלמעלה התורה. אריזל אומר שהתורה שאנחנו לומדים פה זה הנובלות של החוכמה. מה זה נובלות? נובלות זה החלק מה שנובל, מה שנופל, החיצוני. אם אתה לומד תורה ואתה מבין ואתה משתבח ונהנה, אתה התעסקת עם הנובלות. מה זה באמת תורה? מה זה באמת חוכמה אלוקית? זה בין ארוך, זה הפנימיות של זה, זה בכלל בלי יחס. אבל פנימיות שבעומק, מה זה בעומק? אומרים, מה עמקו מחשבותיך? הפנימיות של המעמקו, שהוא פנימיות התורה, היא מיוחדת לגמרי באור אינסוף ברוך הוא, המלובש בה בתכלית הייחוד. ולגבי אינסוף ברוך הוא, כל העולמות כלא ממש ועין ואפס ממש. ביחס לבורא, העולם לא תופס מקום, אפילו לא ביחס של שלילה, שתבוא ותגיד, העולם לא תופס מקום. בכלל אל תדבר על זה, הוא לא קיים בכלל. כי אתה הוא עד שלא נברא העולם, אומרים את זה כל בוקר בתפילה, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. אז הדיוק כמו שכתוב בחסידות, אותו אתה הוא שלפני, הוא אותו אתה הוא שאחרי. זה לא שלפני זה היה הקדוש ברוך הוא לבד, ועכשיו התווסף לו שהוא לא לבד, יש לו גם עולמות. הוא אותו אחד לפני, והוא אותו דבר אחרי. העולם לא הוסיף לו כלום. והוא לא עניין שהוא, העולם ממש לא תופס מקום, אפילו לא ביחס שאתה תגיד שהוא לא תופס מקום, הוא לא קיים בכלל. ואילכך, אם הפנימיות של האין סוף העולם לא תופס מקום, אז גם לפנימיות התורה אין לשבחה כלל בתהילת חיות כל העולמות. אז אם הפנימיות האלוקית אין לעולם תפיסת מקום, אז הפנימיות של התורה שהיא מחוברת לפנימיות של החוכמה, אז אתה לא יכול לשבח את התורה ולומר שהעולם לא תופס מקום ביחס אליה. זה לא יהיה נכון, כי ביחס אליה אין בכלל עולם, מאחר זה לא ממש חשיבה, זה אפילו לא ביחס של שלילה, זה לא קיים. ובבחינת פנימיות, כשאתה מדבר על הפנימיות של התורה, אינה שמחת לבב אנוש ושעשועיו, אז התורה היא לא שעשועי בן אדם, אלא כביכול שמחת לב ושעשוע המלך הקדוש ברוך הוא שמשתעשע בה. כביכול התורה היא שעשוע על של המלך, לא של האדם. האדם שמשתעשע בתורה ואומר איזה אפלה יש בתורה, איזה עוצמה יש בתורה, העולם לא תופס מקום לגביה, זה החיצוניות של התורה. השעשוע האמיתי זה אלוקות לא ביחס לעולם, זה אלוקות אלוקות לבד, אלוקות אין סוף בעצמה, בעצמותה. כי אלוקים הבין דרכה וידע מקומה ומעלתה בידיעת עצמו כביכול, אבל נעלמה מעיני כל חי, כמו שכתוב אין תפיסה. אז דוד המלך נדרש היה ממנו לחיות עם הפנימיות של התורה ולא עם החיצוניות של התורה. כמו שכתוב, פניי לא יראו, דיינו בחינת פנימיותה, כמו שכתוב שם בשם האריזה. כתוב באחד המקומות מבואר שזמירות זמר, למה זמירות קשור לחיצוניות? מה הדיוק במילה זמירות דווקא? כתוב שזמירות, שיר, אדם שמאוד מאוד אוהב שיר מסוים, יש איזה זמר מסוים שהוא מחובר אליו, זה ממש ככה מדבר ללב שלו, הוא יחזור על השיר הזה עוד הפעם ועוד הפעם ואלף פעמים, זה לא יהיה נמאס לו אחרי כך וכך פעמים שאתה כבר שרת את זה. כל פעם מחדש אתה חי את השיר ועם כל התנועות ועם כל עוד הפעם ועוד הפעם, זה לא נמאס לך. כל פעם מבחינתך זה כמו פעם הראשונה, אין הבדל בין הפעם הראשונה לפעם המאה, זה תמיד אצלך באותו רמה. גישה כזו זה החיצוניות. מדוע? מה ההבדל אצל הבן אדם בין האחור שלו לפנים שלו? העורף והפנים. בעורף כל החלקים נראים אותו דבר, הכל אותו צורה, יש אותו חתיכת אור עם שערות שמקיפים את העורף, את החלק האחורי של הראש, אין הבדל, אתה לא רואה הבדל, מה משנה החלק הזה, הכל אותו דבר. כשאתה מסתכל בחלק הפנים, יש לך עיניים, יש לך אף, יש לך פה, יש לך מצח, יש לך סנטר, יש לך לחיים, כל חלק אומר משהו אחר. כתוב שבקבלה מבואר ומוסבר בחסידות, שכל מצווה ומצווה שיהודי מקיים, יש לו שתי מרכיבים, החלק החיצוני של המצווה והחלק הפנימי של המצווה. כתוב שהחלק החיצוני של המצווה זה כשאתה מרגיש את הרצון של הקדוש ברוך הוא. החלק הפנימי של המצווה זה שאתה מרגיש את העונג של הקדוש ברוך הוא. ידוע שרצון ועונג זה כמו בכתר, ידוע שפנימיות הכתר זה עונג וחיצוניות הכתר זה רצון. רצון בכל המצוות הוא אותו דבר. הקדוש ברוך הוא רוצה שנניח תפילין, והוא רוצה שנשמור שבת, והוא רוצה שנשלח את הקן ציפור, והוא רוצה שנקיים מצוות פריקה וטעינה, הכל אותו רצון. שקדישנו במצוותיו וציוונו, זה לא משנה, כל המצוות אותו דבר. אפילו שכתוב, אילו נצטווינו לכתוב עצים, אין מכותבים עצים. מצד הרצון, אם אתה מרגיש את הרצון, הרצון הוא אותו דבר בכל המצוות. זה כמו זמירות. אתה מזמר את זה בכל הפעמים, וכל פעם שאתה מזמר, אותו דבר, אין הבדל. זה כמו האחוריים, כמו העורף. כל צורה וכל מקום בעורף נראה אותו דבר. אבל מצד העונג שיש במצווה, העונג האלוקי, כל מצווה זה משהו אחר. תפילין פועל כך, וציצית פועל כך, וסוכה פועל כך, ושבת פועל כך. כל מצווה יש לו עניין אחר. לכן אומרים, מה שקדישנו במצוותיו וציוונו, זה ביטוי כללי שהוא זה בכל הברכות, אבל אחר כך יש המשך, להניח תפילין, להתעטף בציצית, כל ברכה יש לה את עניינה. העונג הוא שונה מדבר לדבר. העונג זה הפנימיות. מה נדרש מדוד המלך? שהוא יראה את העונג האלוקי, את שעשוע המלך. העונג האלוקי זה הפנימיות. מה דוד המלך ראה? זמירות היו לי חוקיך. מה זה זמירות? הזמר שאתה חוזר עליו כל הזמן אותו דבר, איזה חלק זה החיצון, זה הרצון. זה היה הבעיה שהוא הסתכל על החלק החיצוני. וזהו שאמר הכתוב, זה מה שהפסוק אומר, הפסוק אומר במשלי, ויה אצלו, חסר פה בתיקון, מלוך התיקון, יש כאן תוספת גומר, כי הפסוק בשלימותו אומר ככה, ויה אצלו המון, ויש שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת. זה הפסוק אחד. פסוק אחר כך כתוב, משחקת בטבל ארצו ושעשועי את בני אדם. זה פרק שמדבר על שבחה של תורה. זה מדבר על שבחה של תורה בשתי רמות. ברמה הגבוהה כתוב, ויהיה אצלו המון ויהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת. איזה חלק זה בתורה? אצלו. שעשועי המלך הפנימי, לפניו. יש גם בתורה את החלק שהיא זמירות לבני אדם. זה הפסוק הבא. משחקת בתבל ארצו, ושעשועי את בני אדם, זה החלק החיצוני. שתי חלקים, לא צריך להרבב ביניהם, זה מה שהוא אומר כאן. וזהו שאמר הכתוב, והיה אצלו גומר שעשועים. אצלו דווקא. החלק הראשון שמדבר זה אצלו, מה זה אצלו? זה הפנימיות של האלוקות, זה מחובר אליו. משחקת, מה כתוב בפסוק הראשון? לפניו. מה הדיוק במילה לפניו? לפניו דווקא, מה זה לפניו? דהיינו בבחינת פנימיותה, הפנימיות של התורה זה לפניו. מה שהיה נדרש, כמו שלפעמים כתוב, שמה צריך להיות הרצון של יהודי והשמחה של יהודי, בית קיום מצוות, בית לימוד תורה, יש אחד שהוא שמח והוא חושב על עצמו, כמה זה טוב לו, כמה הוא נהנה, כמה זה מוסיף לו. יש אחד שחושב כמה זה טוב, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. הוא חושב על רצון המלך. לא מעניין אותו רצונו שלו. לא מעניין אותו העונג שלו, מעניין אותו העונג של המלך. יש בתורה שעשועים, אבל תלוי, יש בתורה משחק, התורה זה משחק. על של מי המשחק? על מי אתה חושב? יש שעשועה את בני אדם, ויש שעשועים שזה משחקת לפניו. דוד המלך היה צריך לדבר על הלפניו, ואז הוא לא היה מדבר בכלל, לא היה קורא לזה זמירות, היה קורא לזה תענוגים, עונג. זמירות אמרנו זה חיצוניות ועונג זה פנימיות. יכול להיות לי כשהוא מרגיש את שעשועי המלך, וזה היה צריך, זה היה נדרש מדוד. לכן אמרנו יהודי רגיל שהוא לא דוד המלך, שהוא שייך רק לחיצוניות. אמרנו קודם נובלות תורה שלמעלה חוכמה, נובלות חוכמה שלמעלה תורה. אדם שלומד פה תורה הוא לומד רק את הנובלות. אז אם אדם לוקח רק את הנובלות ונהנה מזה ושמח, הוא לא שייך לו יותר מזה, אף אחד לא היה לבוא אליו בטענות. אבל דוד המלך שהוא היה בביטול מוחלט לאלוקות, כמו שהוא אומר בתהילים כמה וכמה פסוקים שהוא מראה על העניות שלו, על הביטול שלו, אז דוד המלך בביטול שלו היה נדרש שהשעשועים שלו לא יהיה שעשועי את בני אדם. השעשועים שלו היה צריך להיות והיה שעשועים יום יום של המלך. ועל זה אמר, מוסיף כאן לדמור הזקן, כן, דבר מעניין, מה פגוש והיה אצלו אמון? איזה מילה זה אמון? יש במפרשים כמה דעות מה זה אמון. אחת הדעות שכתוב במדרש אומר, אל תקרא אמון אלא אומן, או אלא אומן. אומן, מה זה אומן? אומן זה בלשון המדרש זה פדגוג. מה זה פדגוג? מחנך. עם א', אומן, כמו אומנת. אומן. והיה אצלו אומן. אומן זה פדגוג בלשון המדרש. מה הפירוש? מי שמחנך את הקטנים קוראים לו אומר, כמו אותו דבר על דרך. אומר המדרש שהתורה ברמה הזו שהיא נקראת אמון, שהיא נקראת שעשועי של המלך, זה החלק שהנשמות מקבלים משם כוחות. זה כאילו הפדגוג של הנשמות. הנשמה מחוברת לחלק הפנימי של התורה. אל תקראי אמון אלא אומן. ועל בחינת אחוריים אמר, אבל החלק האחוריים של התורה, מה כתוב? משחקת בתבל ארצו ושעשועי בני אדם, זה הפסוק השני. כי התורה ניתנה בבחינת פנים ואחור. בתורה יש את הפנים של התורה ואת האחור של התורה. צריך לדעת מה אנחנו תופסים, את הפנים של התורה או את האחור של התורה. איפה רואים שבתורה יש פנים ואחור? כי דכתיב במגילה אפה דזכריה, והיא כתובה פנים ואחור. כתוב אצל הנביא זכריה ששואל אותו המלאך מה אתה רואה, אז הוא אומר בלשון והנה ראיתי והנה היא מגילה אפה. מה זה מגילה אפה? זה כמו שעושים עטיפון, מגילה אפה זה שהוא יעוף, אז אם הוא יהיה דף חלק אז לא יכול לעוף, זה שהוא יעוף צריך להיות שתי חלקים, ככה זה אף. יחזקאל אומר ועשה את עיניי וראה והנה היא מגילה אפה. עכשיו אין כאן פירוט בדיוק מה זה המגילה אפה, בהמשך כתוב פירוט יותר. הגמרא במסכת עירובין מחברת את זה למה שיחזקאל הנביא גם ראה את אותה מגילה, ואצל יחזקאל הנביא כתוב והיא כתובה פנים ואחור. זאת אומרת, המילים והיא כתובה פנים ואחור זה מיחזקאל. מגילה אפה דזכריה זה בתרי עשר אצל הנביא זכריה. אם אתה מחבר את שני הפסוקים יחד, אז אתה מקבל את השלימות של הדבר שהמגילה הזו הולך על התורה, היא אפה ויש לה פנים ואחור. אולי בסיום הדבר נוסיף עוד כמה נקודות מהחיבור שלהם, אבל בואו לא נסתה מהנושא שאנחנו נמצאים כרגע. ולפי שתפס דוד מבחינת אחוריים, בגלל שדוד המלך כשהוא לקח את התורה, כשהוא שיבח את התורה, אז הוא שיבח את החלק האחוריים שבתורה, לכך נענש בשכחה. לכן דוד המלך העונש שלו היה שכחה, כמו שאמרנו קודם, שממה באה שכחה? כשאתה לא מונח בדבר מבחינה פנימית, יכול להיות שכחה. את השם של האדם, אף אחד לא שוכח את השם של עצמו. דבר שנוגע לך אתה לא שוכח. דבר שהוא מבחינתך האחוריים, למה נאמר ואין שכחה, לפני חיסי כבודך. כשזה לפני, כשזה לפנימיות, אז אין שכחה. כשזה לא לפני, כשזה לא פנימיות, אז יש שכחה. כיוון שדוד המלך לקח את התורה בחלק החיצוני, אז לכן היה נענש בשכחה. הבאה מבחינת אחוריים. מה הוא שכח? לא סתם הוא שכח איזה הלכה. הרי כל הלכה שהוא היה שוכח היה לכאורה אותו עונש. הוא שכח דבר שקשור לעניין. ונעלם ממנו לפי שעה, מה שכתוב עבודת הקודש עליהם בכתף יישא. מה הסיבה שעבודת הקודש אצל הכהנים צריכה להיות בכתף, ובאופן שזה יהיה פנים מול פנים, כדי שהכהנים יהיו כל הזמן פניהם כלפי אהרון, ולא יהיה מצב שהאחוריים של הכהן כלפי אהרון. למה? כי אהרון כולו פנים, כמו שדיברנו קודם, וכל הרעיון הוא לחבר ולייחד את הכתפיים שהם מבחינת אחוריים אל עבודת הקודש, היא חוכמה עילה בבחינת פנים. כתף זה אחוריים. אומרים עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. מה אומרים לו במילים אחרות? תחבר את האחוריים שלך לקודש, לפנימיות, שלא יהיה לך אחוריים, שלא תהיה מונח באחוריים של התורה, אלא תבין שהתורה היא כולה רק פנים. אז בלוחות הברית ראו בגלוי רק פנים, לא היה שייך לראות אחוריים בלוחות הברית. בחלק, בספר תורה יש לך את האחוריים של הספר תורה ואת הפנימיות של הספר תורה. המגילה אפה דזכריה, שם היה פנים וגם היה אחור, אבל בחל בתורה כפי שהיא במקורה אמיתי בארון בלוחות הברית, שם זה רק פנים, שמשם נמשכו הלוחות שבארון, כמו שכתוב כתובים משני עבריהם, שם משני הצדדים זה היה, כמו שכתוב בירושלמי דשקלים, שלא הייתה בהם בחינת פנים ואחור, עיין שם, כך כתוב בירושלמי. שם כתוב שזה היה מכל הצדדים, לא רק פנים ואחור לא היה לו, אלא מכל צד שהסתכלת, ראית רק את האותיות בצורה ישרה. אז דוד המלך נענש בנקודה הזו שהוא לא הסתכל על זה באופן כזה.